נמצאים בפרשת לך לך. במובן מסוים, אפשר לומר שפה מתחילה התורה. כיוון שהתורה היא הסיפור של עם ישראל בגדול, סיפור הברית, ואנחנו נשבור פה לכנסת ישראל, והסיפור הזה מתחיל למעשה באברהם אבינו. אולי הפסוקים האחרונים של פרשת לך לך כבר אברהם אבינו מופיע, ושם בעצם, במובן מסוים, אפשר לומר שהתורה מתחילה. כמובן, זה לא ודאי לא קיצור יותר, כן, ודאי שיש, אי אפשר להתחיל את התורה בלי בראשיס, בלי נוח, בלי הסיפורים הקודמים, אבל הרבה פעמים קבעתי לימוד חומש כסדר עם אנשים, הייתי, אני מתחיל בפסוקים האחרונים של פרשת לך, חושב שאברהם אבינו מופיע. כן?
שתה פרשת לפני, באמת,
זה גם סקיצה. זה גם סקיצה לשמי.
בסדר, אני אבל רוצה קצת לעסוק בסוגיה. אני אתחיל עם לקרוא שני פסוקים בתחילת לך לך. וילך אברהם כאשר דיבר אלוהים בשם, וילך איתו לוט, ואברהם בנחום לשוני ובשיב לשונו ותעשר לחום. אבל בוא נעזוב את הגיל שכתוב פה. אברהם אבינו הולך עם לוט. פסוק A, זה פסוק ד', פסוק A. ויקח אברהם אסור אשתו, ויסלו את בן אוכיל. ואזכור רכושו אשר רכושו, ושא נפש אשר עשו לחרן, ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ופשוט פסוק ד' ופסוק ה' אין כפילות. יש הבדל בצורה שהפסוק אומר את זה. בשני המקורות כתוב שאברהם אבינו לקח את לוט, וכנראה גם את אשתו, בפסוק הראשון לא מופיע אשתו, אבל כנראה ודאי זה נכלל בזה. והם הלכו לארץ כנען. וכשבודקים את זה היטב, מוצאים שיש באמת שני עניינים של אברהם אבינו שהוא הולך לחרן. אני אגיד בשפה כמעט אירונית. צווי דינים. יש צווי דינים. הדין האחד כתוב בתחילת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, הוא אומר לו ככה אנחנו כשקוראים את הפסוק הזה מציירים אותו בצורה הזו. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, תעזוב את כל מה שיש לך, תעזוב את כל מה שאתה מכיר, תלך לארץ חדשה. אבל אנחנו צריכים לזכור שלפני זה, בסוף פרשת לך למדנו, שהיה מישהו שהלך לחרן קודם, לארץ ישראל קודם. ויקח תרח את אברהם בנוי, ואת לוט בן ענת בן בנוי, ואת סורי כנוסו יש את אברהם בנוי, וייצאו איתו מאור כסדים, ללכת ארצו כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. זאת אומרת שאברהם אבינו, כשהוא הולך לחרן, הוא לא עושה רק את מה שהשם אומר לו, אלא הוא גם ממשיך את המסורת של אבא שלו. תרח היה הראשון שרצה ללכת לארץ כנען, משום מה, לא כתוב למה, זה לא הצליח לו, הוא הגיע עד חרן ונעצר שם. אבל אברהם אבינו ממשיך את הדרך שלו. עכשיו בוא נראה ששני הפסוקים שקראנו אותם בתחילת לך לך, ד' ו-ה', הם בעצם מדברים על שני הסיפורים האלה. פסוק ד' אומר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. פסוק ב', פסוק ה', הפסוק השני, מדבר על ההמשך. ויצאו ללכת ארצו כנען, ויבואו ארצו כנען. זה בעצם בהקשר למה שכתוב למעלה, ויצאו ללכת ארצו כנען, ויבואו עד חרן. פה ויצאו ללכת ארצו כנען, ויבואו ארצו כנען. הם הגיעו לארצן.
איפה עברו את זה, אם אפשר לשאול?
כי זה הקבלה.
זה הקבלה לשון.
אותו לשון?
כן, כן.
אבל לא, אבל ויצאו פה זה מחרן או מ...
ברור שזה לא באותו מקום, זה שלב אחר, תודה רבה. זה שלב הבא בדרך. אבל רואים שזה אותו המשך. ונראה היטב, ונראה שגם מבחינת הצורה של ההליכה, למה כתוב, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בנו, ואת שרי כלפיו את אברהם בנו, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן, ושהוא שם, פה כתוב, ויקח אברהם. תרח כבר לא חי, או לא נמצא, לא מתמשך, לא ממשיך. את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו, את כל מי שלקח שם, הוא לוקח אותו, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. לעומת זאת, כשאברהם אבינו הולך, כאשר דיבר אליו השם, אז כתוב, וילך אברהם, אברהם אבינו הולך לבדו, וילך איתו, לא איתו. הוא לא לוקח את לוט. וזה פשוט, כי כשהקדוש ברוך הוא, אשתו כנראה להתלבט בחווה פה, כן? זה גם מעניין ההבדל, אני לא יודע לענות לך על ההבדל הזה, אבל יש משהו מהותי, כי הרי הציווי היה, לך לך, מארצך, תעזוב את כולם, תעזוב את כולם, ואחר כך, תעזוב את כולם, ואחר כך, ותלך לארץ ישראל. אז אברהם אבינו עוזב, ולוט מתלווה אליו. וכשנדקדק היטב נמצא שהסיפור הזה מתחיל עוד קודם, כי בסוף פרשת סלח, אני מדבר בפרק י"ד פסוק כבוד, הפסוק הזה הוא המשך של רשימה ארוכה של כל העשרה דורות משם ועד מנויח ועד אברהם, ויחי לא חויר, ויחי ראו וכן הלאה, ופה כתוב ויחי תרח 70 שנה וילד אסברו נוחר ואסחרון, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת ארן, וארן הוליד את לוט. זה עוד פעם כפילות, כי בשני הפסוקים כתוב שתרח הוליד את אברהם, את נחור ואת ארן, אבל במקום אחד תרח הוא סיום הסדרה הקודמת, ותרח הוא התחלה חדשה, ללמד חום שאברהם אבינו בפעולה שלו, הוא עושה שני דברים כוללים. הדבר האחד שהוא עושה, והוא אולי המרכזי ביותר והמהותי ביותר בחייו, הוא לך לחום מארץ החור, הוא ממלט חור ואיזו בחור. הוא עוזב את העולם הכללי ובונה יחידה חדשה, יחידה לאומית חדשה, שהיא כנסת ישראל, והיא חיה בנפרד, היא מתקיימת בנפרד, בלי קשר עם הסביבה, בלי קשר עם העולם מסביב, והוא עוזב
בהמשך... גם בלי קשר עם העולם מסביב.
שהוא עוזב, לך לך מארצך, תיפרד מכל העולם שלך הקודם. ואני חושב הוא גם נפרד מילות, אחרי יפרד את גאות ואימו, יש תהליך של, תקרא לזה של...
גם כל הנפש עשו דחרד ללבו באיזשהו שלב.
כן,
אבל... אז מה שגם בעתיד גם זה יהיה...
שנייה, תן לי שנייה להמשיך. יש פה תהליך אחד, והתהליך השני הוא שהוא בעצם ממשיך את המסורת האנושית שהיא מתחילה מהאדם הראשון, או מנוח, כן? אברהם אבינו הוא פועל בשני מקומות, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק כברית מילה. כברית מילה, הכותרת שלה היא ההפרדה בין ישראל לבין העולם כולו. הברית היא סימן היכר מובהק שיש לבני אברהם יצחק ויעקב, שאין לאנשים אחרים. או לפחות לא אמור להיות להם.
בני אברהם.
הם נולדו חלק מהם לנו, מה?
בני אברהם.
כן, אברהם יצחק ויעקב. פשוט את הכל רק לאברהם. הרמב"ם, שיטת הרמב"ם שבני קטורה חייבים בברית, היא שיטה תמוהה.
לא, אני שמואל.
שמואל נימול כי הוא מעבדים של אברהם. הוא בן השפחה. או אולי לא רק.
איסור, אולי צריך מילה.
אברהם לא מתייחס אליו.
אז היא לא אומרת שאיסור הוא ישראל מומר. אבל בני איסלאם לא חייבים בברית מילה.
בני ישמעאל?
גם.
אברהם כן דפס.
ישמעאל ממש.
אבל גם ההמשך שהאב אומר...
עוד פעם, אברהם אבינו מל את ישמעאל. אבל הברית מילה לא חלה על בני ישמעאל. לא שמענו בשום מקום. בני קטורה יש את עשרה ממשיטה מחודשת, אני לא ניכנס
לדעת. אין לך לדעת שהם
לא עושים את זה? זה... העובדה שהם מלאים, אבל הם לא שייכים לברית מילה. הרעיון שלה הוא ההפרדה בין עם ישראל לכל העולם. ובברית מילה, אברהם אבינו מתברך להיות אב המון גויים. זאת אומרת, שני התהליכים האלה הם לא תהליכים מנוגדים, הם תהליכים עם כיוונים הפוכים, אבל המטרה שלהם היא אחת. עם ישראל נועד ליצור מציאות נפרדת, ייחודית, שהוא מקיים בתוכו את הברית עם השם, את התורה באופן שלם, ולהקים עם ישראל, כן, אין עם לבדד לשכון ובגויים לא יתחשב, כתוב בפסוק. עוד הרבה פסוקים שמדברים בצורה הזאת. בטח בדד, קראנו את זה בזה סברוכו, שרבנו מבטיח לעם ישראל שהם יהיו בטח בדד, אבל מצד שני, לעם ישראל יש שליחות אוניברסלית, שליחות כלל אנושית, וזה מאוד, דבר מאוד 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 חשוב ומשמעותי, כי יש לחקור חקירה. חקירה עמוקה מאוד ומשמעותית מאוד. האם התורה היא דרך מיוחדת שהקדוש ברוך הוא יצר עבור היהודים, או שהתורה היא הדרך של האדם עבור האנושות? ועם ישראל נבחר לקחת את זה ולעשות את זה וכו'.
הרב אמר עכשיו משהו שהוא עבור היהודים, אבל הם אמורים להיות המגדלור כזה.
זאת אומרת שבאופן עקרוני הדרך שלהם
היא דרך שנועדה,
הדרך שלהם היא דרך שנועדה לכל העולם.
לא, להשפיע.
לא חייב לבוא. לא, הדרך שלהם נועדה. הדבר הזה, אני אסוד, אני רוצה לומר לכם, שהדבר הזה, אם תשאל יהודי רגיל, בדרך כלל תשאל יהודי רגיל מה הרעיון של התורה, מה הסיפור של התורה, אז הוא יגיד לך שהסיפור של התורה הוא, יש עם ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בו, יש לו דרך מיוחדת שמתאימה לנשמה היהודית, למהות היהודית וכו'. הרעיון הזה הוא רעיון שלא מופיע בתורה. אני אקשח את זה בצורה כזאת. הוא לא מופיע בתורה של מוסף, וככל הידוע לי גם בחז"ל הוא לא מופיע.
איזה רעיון?
שעם ישראל הוא עם מיוחד, שיש לו אופי מיוחד ויש לו דרך מיוחדת, והיא התורה. הדרך של התורה היא הדרך המפורש בתורה במפורש, ושמרתם וסוכוי סי ומשפוטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.
זאת אומרת, מבחינה עקרונית הגוי צריך לאכול מצה?
כל
זכר זה שהם יוצאים את מצרים.
מסתבך היא
לאכול מצה. לא, מצה חלק מהמסרון.
כי לאכול מצה זה אם הוא לא יצא מצרים, אין טעם אחרת מצה. אבל להימנע משטנס ולהימנע
מהמצוות האוניברסליות הרבית.
מצוות האוניברסליות, מה זאת אוניברסליות? מצוות של התורה. התורה פונה רק לעם ישראל. התורה פונה רק לעם ישראל. אבל התורה מכילה, והרעיון הזה הוא רעיון נפוץ מאוד אצל חז"ל, הוא רווח את זה.
למה התורה לא פונה לכולם?
התשובה לזה היא שהתורה פונתה לקבוצה, כיוון שהתורה מתקיימת על ידי קבוצת אנשים שמקיימת אותה ביחד, אז הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל כדוגמה. כזה, ואמרו רק עם חכון לבוא לגוי הגדול הזה. כי מי גוי גודל אשר לא אלוקים קרואים עם אלו, וקשם אלוקים ובכל קוראים לו אלו, ומי גוי גודל אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזו יש. באופן עקרוני, הדרך של התורה, זה מפורש בפסוק, במקום אחד, הכי ברור. ושמרתם וסוכו ישראל ומשפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. וחז"ל הם אלה שלימדו אותם לקרוא ככה את הפסוק. כי הם אמרו על הפסוק הזה, כל הנביאים הישראלים לא נאמר, אלו עודו, מכאן שאפילו אקום שעוסק בתור, כמובן אקום זה תיקון של
התנא.
אין דבר כזה אקום שעוסק בתורה. אקום עובד עבודה זרה, הוא לא עוסק בתורה. אבל הכוונה היה צריך להיות גוי שעסק בתורה, הרי ככהן גוי שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת, במילים פשוטות, ואני, לעני הזדהיתי, זה שורש ההלכה של איסור אמירי לנוכרי.
זה שיש פסוק אחד.
זה לא פסוק אחד, זה כתוב באופן מפורש בפסוק הזה. אבל זה עולה מכל, זה כתוב מפורש בפרשת סרעייס, בסוף פרשת סרעייס, שמות
עמי ישראל. זה סור מרע.
רגע. סור מרע. מה אם זה בסור מרע עשה טוב? מה שהוא נמצא, ודאי שהסור מרע הוא יותר חמור, כן, לעשות דברים רעים בפועל, אבל כל הרעייס חלקם הרעייס שגויים פטורים מהם. בשום מקום, אף אחד לא חושב שבני נוח מצווים על החויס אישו, זה לא מהרעיות שבני נוח חסורים בהם, ועדיין התורה הזו אומרת, עשו את כל התועבות האלה, ולכן ארץ ישראל הכירה אותם. ובהרבה מאוד מקומות, אפשר לראות את זה בתורה, זה הדרך סתם, הדרך של התורה היא דרך שהיא ישרה מצד עצמה, היא אמיתית מצד עצמה, היא נכונה מצד עצמה, והיא מחויבת. באופן פשוט לכל אדם בעולם היה צריך לשמור על התורה כולה. וגם מפורש בגמרא, שכל הגויים צריכים להתגייר. כן, הגמרא אומרת בשני מקומות אומרת את זה. אומרת הגמרא, למה הגיירים דבויים וסחופים ומטורפים? אומרת הגמרא, כי הם עיכבו את עצמם מלהתגייר. ועוד הגמרא אומרת באותו סוגיה, שאחרי שהגר קיבל את המצוות, הם נגיד אותו מיד, ממהרים לגייר אותו, אמרת הגמרא, שיהיו ימיץ ולא ימישאינה. אני אמרתי איזה פלפול הלכתי. כן, יש רמב״ם מעניין. הרמב״ם אומר שלא מגיירים בשבת. ואמר, אבל למה? כי הטבילה היא תיקון מונה. שאל רב אושר וייס את רב אברום גלחובסקי, איזשהו מפגש ביניהם.
היה גוי, פטור מזה.
הרי מי שעשה את האיסור הזה הוא גוי. הוא גוי פטור משבת. הרי הטובל הוא בהכרח גוי. אז איך, למה זה אסור?
כמו שאלה אם הוא יכול לבנות את עצמו בשביל להתגייר. אתה נושא בסוף שם בדיוק, כי ברגע שהוא טובל הוא מהיהודי, אבל הוא נקרא אותו.
למה שיהיה אסור לגוי לטבול? הרי הגוי מתקן מנה, בסדר, מותר לגוי לך
לשבת. כן, אבל באותו שנייה שהוא טובל הוא נהיה יהודי.
אחרי, זה כמו הסכה שהוא עשה את זה.
אז איך זה באותו רגע?
לא, אז אחד הרעיונות ליישב את זה, זה יגיד תביאו את הגויים כאיך עוד, הם הביאו את זה. אבל הם הביאו רעיות שיגיד את הגויים כאיך עוד, אמרו רק לכולם, אבל איך אומרים, אין דין שלהם, הם דנו בשאלה הזאת בכל מיני דרכים. התשובה שלי היא מאוד פשוטה. לא מתגיירים על ידי עשיית עבירה.
אבל גם לגוי שבת, שזה עוד בין עם ישראל.
גוי שבת, הכוונה היא, גוי ששור עשכה מזה מישהו פה שאל. הכוונה היא, השלמות הטוב הזה, הוא נורא בשביל גוי לעשות.
הקטנה
של
גוי לא
שווה
שתהיה.
מה?
הדברה הקטנה של דרבון, של תיקון מונה, לזה הוא לא יתגייר, הוא יישאר עוד גוי יום 24 שעות.
כן. כן, לא. אבל ישבה, לא עושים עוול.
זה לא עוול.
לא משנה, איסור דרבון או איסור דרבון, שניהם זה דבר לא נכון. אני לא עכשיו עסוק בהגדרה של דרבונון, אבל איזו דרבונון זה אבי. דבר לא נכון.
למה זב ואישה?
אישה
לא תורת. למה זה לא מתקן מונה?
לא משנה. נראה כמעט.
אז איך עשה עכשיו? שנייה, זה אחרת, אתה רוצה להיכנס לסוגיה, אני מאוד רוצה שם. אבל אני חושב שיש פה דבר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי להבין אותו.
מה רב התחילים קודם שזה השורש של אמיר אלנוכי?
למה אסור להגיד לגוי? לצורך העניין, אם אני כהן, מותר לי לבקש מישראל שיביא לי כדור שנפל לי לבית הקברות? למה אם זה אמיר אלנוכי? התשובה היא, אין לי שום בעיה שהיהודי ייכנס לבית הקברות. ישראל, כל איסור להתאמן למייסים הוא פגיעה בקדושת הכהונה. אם איסור נכנס שם לשום דבר.
זה גם היה
לא... אם אתה מבין אותו דבר שהאיסור לחלל שבת הוא פגיעה בקדושת ישראל, אז למה שגוי לא יחלל שבת בשבילי?
לא, זה לא אותו דבר. שבת זה אסור לעשות מלאכה, אסור לך להשתמש בזה כמו שאתה עושה.
כמו כל דנתך
ועבדתך. אתה עושה את המלאכה.
שלא יהיה מלאכה בכלל בעולם.
אם אני מבין ש...
לא קשור.
לכן אני אומר, זה תמיד השאלה, אם אתה מבין שחילול שבת הוא דבר ששייך ליהודי, הוא חלק מהברית של יהודים, מה זה קשור שהוא עושה מלאכה? עד הרבה שיעשה.
ומה זה קשור?
אין בעיה שהוא יעשה מלאכה.
מה? לא, בהמה הכוונה היא שהתורה אמרה לך, אל תאבי את הבהמה שלך. אבל הגוי הזה הוא לא שלי, הוא לא מאמין.
אבל לא אכפת
לי
שבסקוטלנד עושים מחיילים שבת הגוי. לא אכפת לי שגוי מחיילים שבת הם לא עושים
את המשפטים. לא, אבל לא אכפת לי שהם הולכים לשבת, אבל אני לא לוקח חלק בזה שהם הולכים
לשבת. אני חשבתי שהמסעו שזורים
למה. אני אשאל אותך שאלה פשוטה.
למה הגוי שבת חיים
איתה? הכוונה היא שאם הוא לוקח על עצמו את היומרה של הברית, לא ברצינות, אז זה לא בסדר. כן, זה לא בסדר. דרך אגב, מה קרה לגוי שבת? אם הוא יקח את כל המצוות, זה נקרא יהודי. מה זה נקרא יהודי? ברגע שהוא מקבל את כל המצוות, הוא יהודי.
אבל מה שגם
יש איזשהו...
מה? אבל מה שאמר ליעקב זה גם היה בעייתי ביום שישי.
כן, הלכה מפורשת.
אז גם הלכה ביום
שישי? כן, הלכה שאסור להגיד לגוי ביום שישי שישי דברים שלה. התירו את זה באופנים מסוימים, זה בשעת החג,
צחוק. זה לא מצווים,
למה זה לא מצווים? כי המציאות של עם ישראל, המציאות של העולם הכללי, היא לא ירודה מדי בשביל התורה. זה פירוש המילים, חשוב להבין, אנשים מבינים את המשפט שאני אצטט אותו עכשיו, כמשפט שבא, אפילו רואים אותו משפט גזעני מאוד. אתם קרואים אדום ואלו מסוימים קרואים אדום. וזה בדיוק הפוך. זה בא לומר, אל תחשוב שיהודים הם משהו שונה מכולם ולכן הם מוכנים בתורה. יהודים נקראו והתחייבו להיות בני אדם שלמים. ואילו הגוי עדיין לא רוחץ במקום הזה כדי להיות בן אדם שלם. זה בדיוק הפוך. זה בעצם אומר שהנושא של התורה הוא הנושא האנושי. אם הייתי אומר, וזה בחז"ל מפורש, חז"ל אומרים שרמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איבורים, מה זה בא לבטא? שהתורה היא הדרך הנכונה עבור האדם באשר הוא אדם. ושעשה כנגד שעשה הימים, או שעשה גידים, יש במדרושים צורות שונות. הרעיון הוא, התורה היא הדרך הנכונה והאמיתית המתבקשת מתוך המציאות. זה נכון שחלק מסוים בתורה ניתן כאילו מצד עצמו נכון, חלק הוא ביטוי של הברית. למשל...
למה הוא עשה ברית עם כל העולם, אני לא מבין.
זה לא יחזיק?
העם, העולם לא אחז במקום הזה.
בקושי עם ישראל
זה... ישראל...
זה בעצם היה הרעיון של... יש... וכולי.
לא, לא.
של מה זה? של ישו, לא בערך.
בסדר, המחיר שישו, לא יודע, שהוא חשב על זה, אבל אני חושב שהנצרות של מה היא ויתור על יסודות היהדות.
סתם, זה
לא סתם, זה לא קשור. ברור שאי אפשר לבוא לכל העולם כולו ולהגיד להם, חבר'ה, תהיו יהודים. הם יעזבו את כל העמים שלהם.
לא, לא תהיו יהודים, תהיו תורה.
זה, אין בעיה, להיות חלק מהברית, זה להיכנס ליציאת מצרים. בעצם המחיר, הנצרות שילמה את המחיר, היא שינתה את התורה בשני דברים עיקריים. נראה לי שזה עיקר הבעיה של הנצרות. זה שהיא עזבה את עם ישראל, והיא אומרת שהברית היא פונה לכל העולם, ושהיא מתראה על המצוות המעשיות. כן?
זה בלי החלק של המעשיות. החלק הראשון. למה
זה לא... אם הם היו רוצים כולם להתגייר, זו דרשה, אם...
אתה לא להתגייר למוסד הרבני.
לא, לא.
שהתורה פונה...
מוסד רבני.
אנחנו רוצים לומר שהתורה
תפנה לכל העולם. היהדות לא מכירה דבר כזה מוסד. מסד רבני, זה לא הנושא. להתגייר זה לקבל על עצמך, ככה רמנו לפחות מגדיר את המושג גירות, לכרות ברית עם השם. אם הגויים רוצים לכרות ברית עם השם, הם מוזמנים. כל גוי מוזמן. לכרות ברית עם השם זה
להצטרף ללאומיות היהודית.
בני הברית.
אני לא מבין למה זה צריך להצטרף ללאומיות.
כי הברית...
הוא לא יצא ממצרים, הוא רוצה להתחייב לברית של השם, בלי המצוות ששייכות לעם ישראל ספציפית.
השם לא נוכח בעולם, לא דרך הסיפור הזה. הוא לא הופיע, הוא לא התגלה לאף אחד מהעמים.
לא צריך לראות מחזיקים.
הוא לא התגלה לאף אחד מהעמים, והוא לא יעצור את האדם, תקשר עם השם פירושו, תקשר איתו. השם בחר להופיע על עם ישראל, ולהופיע שם, כן, שם, זה הסיפור שלו. אבל המטרה של הסיפור היא להעמיד אותנו, באופן עקיף להשפיע על העולם כולו, להעמיד אותנו בצורה אנושית מלאה, ואני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי בהבנה של התורו. הסדר של התורו, כל פרט בתורו, כל עניין בתורו, כולו נועד כדי להשלים. זה פשר הדברים שרמח עשרים כנגד רמח איברים. הכוונה היא, זאת הצורה האנושית הנכונה. ככה נכון לחיות. דרך אגב, הנביא ישעיהו, הזכרנו את הפסוק הזה הרבה פעמים בימי הסליחות, וקוראים אותו גם בתענית ציבור. הנביא ישעיהו מספר שהגרים באו להתלונן לפני הנביא, אני אומר בלעניך, רבדה, אלי אבדילה, אני השם מעל עמוי. ומה עונה לו הנביא? שאם הם בחרו בה אשר חפצתי ושומרים שבת ומזיקים בבריתי ואבי יויסי בלר קודשי ושימחתי בבספיוסי אוי לזה בזבחם לרוצו אינעד מזבחי למה? כי בייסי בספיוסי קורא לכל העמים. זו כמעט קושייה, כן, מדברים על גרים, למה צריך להגיד? כי הם יהודים. התשובה היא, כי ביתי בתפילה, כי זה הסיבה שהם מקבלים גרים. למה אפשר לקבל גרים? אין דבר כזה, אני רוצה להפוך ליהודי. אי אפשר. אלא השם פונה לכל העולם, ולכן אפשר להיות יהודי. כן? כי בייסי בספילה יקרו לכל עמים. אני חושב שזה טענה חזקה מאוד, הפסוק הזה בישעיהו.
למה הוא פנה לאברום? אני קצת לא מבין איך זה עובד.
למה הוא פנה?
כי זה לא ריאלי לפנות לכל העולם?
כי הוא ניסה לפנות.
לא, אבל כמובן שדוחים את הגרים, זה נשמע כל כך
הפוך. לא, שדוחים את הגרים, כי אנחנו רוצים שיבואו גרים רציניים.
איפה הוא ניסה לפנות? כל אחד עושה משהו.
השם פעל עם אדם הראשון. ואם נוח ככה, לפחות הרמח"ל מתאר את זה, וזה היה משמעות בתורה, שבפרשת סלח התפלגו כל העמים לעמים רבים, ויאמר השם אל אברום, לך לכו מארץ אחור, לייסד את העם, ויסחה לגוי גדול. להעמיד פה עם...
הוא ניסה עם נוח כאילו, וזה לא עבד?
כן, הוא ניסה, כן, הוא פעל עם האנושות כולה, 2000 שנה בערך, קצת פחות.
אין, נוח זה עבד,
הוא היה... הוא אישית כדבר פרטי היה, אבל הוא לא הצליח להקים ממנו. כך כתוב בתורה, למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו? למען אשר יצא בעזבונו ובעזבי ישראל האחרון ושמרו דרך השם לעשות את דרכו משפט. יש פה סיכוי להעמיד עם אנושי. זה הסיפור, להעמיד עם שחי עם הקדוש ברוך הוא בברית, שזאת המציאות האנושית בעצם. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי לתפיסה שלנו, את התורה. כן, התורה עניינה העמדה בעולם של מציאות אנושית שלמה. זהו, זה מאוד מאוד מעניין שהברית שמפרידה בינינו לבין הקודש ברוך הוא, זה מעמיד אותנו כל הזמן באיזושהי מורכבות, כי מצד אחד אנחנו עסוקים בסוגיה הלאומית, הלאומיות היא חלק מאוד משמעותי ומרכזי ביהדות. כן, יש סיפור, מי שרוצה יהדות לא לאומית, לא יכול למצוא את זה בתורה. אין יהדות אינדיבידואלית פרטית של אדם פרטי, יהדות היא סיפור יהודי כולל, ומצד שני, הסיפור הוא סיפור אנושי, זאת אומרת, היהדות הזאת, העם היהודי הזה, מחויב ופועל בדרך כזאת שהם מעמידה בעולם את הסיפור האנושי הנכון. אני חושב שזה מאוד 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 משמעותי במובן שלנו.
סתם רבי, יש לי שאלה, כאילו, בכל הש"ס יש תפיסה כזאת שמרחיקים את הגרים, תמיד אני...
זה הסיבה שמרחיקים את הגרים, לא מרחיקים את הגרים. שום מקום לא כתוב שמרחיקים את הגרים.
לא מקבלים בקלות.
לא. כשבא בן אדם להתגייר, אנחנו רוצים שעושה את זה באופן רציני, ואנחנו לא מעוניינים לקבל אנשים שעושים את הדבר באופן שטחי, והם לא יעמדו בזה אחר כך. לכן אנחנו עושים קשיים לבן אדם שבא להתגייר כדי לבין זה שהוא בא
בצורה. עושים גרים לישראל
כסף לחץ? רבבו מגר, אומר אותו סוף, אמר שהסיבה היא כי מתקדקים במצוות יותר ויותר. המנהל שאמר את זה רבבו מגר. אבל היו חכמים אומרים שזה לא מצליח כל כך, אתה גם יכול להגיד. דרך אגב, הרעיון שלעם ישראל יש ישות מיוחדת, אישיות מיוחדת וכו', הוא רעיון שהמקום הראשון שאני מכיר אותו מופיע, הוא בספר הכוזרי.
למה? כתוב רחמנים בישנים וגומי חסדים, זה אומר שיש
אופי. הכוונה היא לא לה, הכוונה היא למי שמקיים מצוות.
אבל זה מייצר אופי.
מצווה מביא אותך.
בסדר, אני מסכים, התורה בסוף עדיין עושים אופי, אבל שהאופי הזה הוא תורשתי, או...
אה, תורשתי.
שיש אישיות, הבדל מהותני,
כאלה זה בין. הגני
זה המצאה, אגב, עמידה לוי לא דיבר על גני.
זה
פסבדו מדע חסר משמעות. אין דיבורים כאלה על גנים יהודים, זה לא דיבורים שיכלו לדבר עליהם פעם, הם כאילו בנויים על חשיבה מדעית בצורה מעוותת, כי המדע לא מאשר את זה ואין לו שום מקום. אני גם לא מוכן להתייחס, יש לי חבר בקר ששלח לי ספר במתנה, הוא אמר שאני אכתוב לו הערות אם יש הספר שנקרא למה היהודים מצליחים. הספר הזה אוסף את הנתונים שיהודים הגיעו להישגים מדעיים גדולים במאה ה-20 אולי. אני אפילו לא קראתי את הספר כולו, דבדקתי קצת וראיתי שהספר עסוק בנושא שהוא לא מעניין אותי. לא תהיה תפארתנו, זה לא תפארתנו על זה שאנחנו מוכשרים יותר. קודם כל זה לא, אף אחד לא יטען שכל היהודים מוכשרים יותר. אז מה יש לך להגיד ליהודי שהוא במקרה בעל כישרונות בינוניים פלוס?
ברור שאתה לא יכול לעשות שום
דבר. מה תגיד גם לדתיים? זה רק יהודים חילונים שהלכו למדע וכל הדברים האלה.
לא משנה, הטענה שלו שיש ליהודים אופי מיוחד. אם זה היה נכון, אז רבי יהודה הלוי אומר, יש ליהודים אופי מיוחד שיש להם נטייה לקדושה. אם היית מבין שיהודים הם אנשים מוסריים יותר, יכול להיות שזה נכון, אני לא אומר שלא, אבל אני גם לא, אני גם לא מתנגד למה שאמר רבי דלוי, חלילה וחס, אני רק אומר, צריך לזכור שהתורה לא בנויה על זה.
אין התורה, אין את אבסולוטית, אז כאילו, הברית על מה מבוססת? סתם, כל בחודה, קיום, יש ברית לקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לקיים את האמת האבסולוטית?
כן, אנחנו אלה שנבחרנו לקיים את האמת האלוקית והאבסולוטית בחיים, ולהעיד על זה בכל מצב. להעיד על זה קודם כל בשביל עצמנו, אבל גם בשביל אחרים. במשך דורות רבים מאוד אנחנו היינו אלה שיעדנו על ייחוד השם ועל הערך של העולם. כן, לפני כמה שנים הייתי בישיבת פתח העולם, היינו בפור קינג ג'ורג' והיה שם, שבת הייתי שם. וקרה פאנצ'ר, זה קורה לפעמים בכל מיני מקומות, שנשפך מתחילה על המכנסיים. ולא היה לי מכנסיים להחליף שם. אז בחיתוך הגס אפשר להוריד עם היד, עם סמרטוט. נשאר כתם די מכובד על המכנסיים שלי, והבת שלי הייתה אז ילדה קטנה, ואמרה, אבא, אתה לא יכול להסתובב פה בין אנשים כזה, כאלה מכנסיים. אז אמרתי לה, מה את רוצה שאני אעשה? היא אומרת, אבל אי אפשר ככה ללכת. אז אמרתי לה, יש לי רעיון, אני אעמוד ויסביר לכל הציבור, למה המכנסיים שלי מוכנחות? ועוד פעם פירוש, כולם ראו, מבינים שנשפח עליך את חילה, לא, אני אסביר להם, למה אני לא מנקה? אז אמרתי להם, רבו ישראל, ראיתם, יש לי כתם על המכנסיים, למה אתם חושבים אני לא מנקה? אומרים, כולם זה מלבן. אמרתי, מה זה מלבן? איזה מין מקללה זאת? אמרתי, לא, זה אסור לכבס בשבת. הבנתי, אבל למה? אז אמרתי שלפני הרבה מאוד שנים, הקדוש ברוך הוא פנה לעם ישראל, אמר להם, אני רוצה שאתם תעידו לעולם על הנוכחות שלי, על זה שהעולם נברא על ידי השם, והעולם הזה יש לו ייעוד, יש לו תפקיד. העולם הזה נועד כדי להגשים בו את הטוב, להגשים בו את האמת האלוקית, להגשים בו את הטוב האלוקי, להגשים בו את השלום, את היושר, את הצדק, את הקדושה. עם ישראל נועד לדבר הזה, והם עשו את זה על ידי שהם שומרים שבת, זה פירוש המילה אידוס. כן, אנחנו מעידים כבר 3,000 שנה ויותר, ובעקבות העדות שלנו, העולם הלך והשתנה. אנחנו עדיין לא סיימנו את הדרך, עדיין יש לנו תפקיד. אבל יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ועשינו אותו. העולם היום נראה אחרת לגמרי מפעם, וזה במידה רבה מאוד כתוצאה מהעדות שאנחנו העדנו, שכל העולם ידע שיהודי, החנות שלו פתוחה 6 ימים בשבוע וסגורה בשבת, המכונית שלו נוסעת 6 ימים בשבוע והיא עוצרת בשבת, ו6 ימים בשבוע הוא מאשר, וביום השביעי הוא לא מאשר. וכן הלאה, המשמעות של זה היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים, והוא חפץ בעולם, ומעוניין בעולם, ואוהב את העולם, ומעוניין לקדם אותו, וכדאי ונכון לאנושות להשקיע בעולם כדי לקדם אותו. זו המשמעות. והשכינה השורה, ממש כדברי הפסוק, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כשם אלוקים ובכל קרובינו אליו, ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים. זאת אומרת, הנכונות, האמיתיות, הצדק שיש בחוקי התורה, הרמב"ם אומר שאם היינו אומרים שאין טעם למצוות, אז היה צריך להיות לא רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, אלא רק עם שחל וטיפש הגוי הקטן הזה. כי היית אומר, יש מצוות בלי טעם. והאמת לאמיתה, שמי שמתבונן בתורה, אנחנו רואים את זה בפועל, כן, העולם כולו השתנה במידה רבה מאוד בגלל התנ"ך. אבל התנ"ך כספר שעומד בארון לא הייתה לו משמעות, אלא התנ"ך כספר שהיהודים חיו אותו וקיימו אותו ופנו את החיים שלהם על פי זה. וזה בעצם השליחות שלנו. אם אנחנו מסתכלים היום על העולם, באופן כללי, על הרבה מאוד דברים שהעולם התקדם בהם, זה בגלל ההצלחה, הקריאה של דבר השם בעולם. כן, באומות המאוחדות מופיע שם הפסוק, ולא יישא גוי אל גוי בבניין של אומות המאוחדות, ולא יישא גוי אל גוי אחר ולא יעידו עוד מלחמה, וזה מופיע באותיות עבריות. מה הסיבה זה מופיע באותיות עבריות? כי אנשים שמגיעים לשם יודעים רק עברית? לא. הסיבה היא בגלל שהמקור הוא בעברית. המקור הוא בעברית, העם היהודי העיד על הדבר הזה, ולשם העולם הולך. אני חושב שזה
היום אנחנו סמל המלחמה בעולם.
מה?
היום אנחנו סמל המלחמה.
זה קשור לכן את הבאות.
מלחמה על הטוב וזה, אבל...
אני חושב שהעולם יודע את זה ומבין את זה היטב. ובחלק אחד זה יוצא הרבה, שוב אני לא נכנס לתא, עכשיו שואל, זה לא אומר שכל החלטה של מדינת ישראל אמורה לתחות המדינה. מאז ישראל יכולה לשגות בכמה עניינים, ואפילו יהדות חרדית יודעת לשגות. אבל זה לא קשור. עם ישראל בעצם הנוכחות שלו, קודם כל ברמה של שמירת מצוות. עם ישראל נאמן להשם ולתורה, הוא מעיד על הנוכחות האלוקית בעולם. זה דבר ראשון. האמת היא שהסיפור היהודי מעיד על השם גם בלי שעם ישראל שומר תורה מצוות. כן, הסיפור הוא סיפור מדהים, הסיפור של הקיום היהודי בעולם, אבל אני לא אעסוק בזה. אני אומר, אבל אנחנו צריכים להבין שהרעיון של התורה היא לכונן חיים. המשנה אומרת במסכת אבות, בעשרה מאמרות דיברה העולם, ואלוהי במה לאורך עוד יוכל ליבור, ישראל אלוהית תזכר לצדיקים, שמקיימים בסורוילום שדיברו בעשרה מאמרות. ודיברו מן המשועים שמאבדים בסורוילום שדיברו בעשרה מאמרות. אל עבדת, דרך אגב, המשנה נמנע אותך, מהו גדר הצדיק ומהו גדר הראש. גדר הצדיק הוא מקיים בסורוילום, וגדר הראש הוא מאבד בסורוילום. יש עוד הגדרות לצדיק. צדיק זה אדם שמציית להשם, שומע בקול השם, וכן הלאה, הגדרות נכונות. אבל ההגדרה שהמשנה בחרה פה, בשביל הנושא שהיא עסקה בו, זה לקיים את העולם לסימנך, וצדיק יסוד אוילום. כן, הצדיק הוא...
צדיק באמונתו יחיה, גם? זכות האמונה שלו הוא חיים.
ריב ורבי, הרב יקומן, היה אומר שיש שלושה פסוקים בתנ"ך, שימו לב מה זה קיימות רך, באיזו צורה מדהימה. שלושה פסוקים בתנ"ך שיש בהם הגדרה של הצדיק. ושלושה יסודות של האדם הנכון, האדם הטוב. כן, שאלה מי הוא היהודי המחונך, כאילו מי הוא היהודי הנכון. אז ההגדרה האחת היא בצדיק ואמונו שיחיה. הצדיק מאמין בהבטחה האלוקית ומחכה שיתקיים. הפסוק השני, הסדר הוא סתם, הסדר הוא לא מהותי. הצדיק חונן ונותן. הצדיק הוא האדם שחי בעמדה של נתינה, של השפעה מהצדיק, וצדיק יסודו אלו, והצדיק הוא לוקח אחריות על הסביבה, על המציאות. אני חושב שיש יסודות אמיתיים, שאם אדם רוצה להיות צדיק, זה כמו שהוא צריך לאמץ לעצמו. שלושת הגדרות האלה. עכשיו אני כל פעם מחדש מתרגש מהאופן שבו באדם אמר תנ"ך.
מי בעצם מביא את שלושת
הגדרות? זה לא.
זה שלוש המקומות שבהם מופיע
מה זה צדיק. תגידו מי זה צדיק. כאילו, מה, איזה תכונות יש לו? יש הרבה פסוקים שיש
לצדיק
כן.
יש
צדיק תלמי הגדרות. כן, זה מאוד מאוד משמעותי. אבל העיקרון הזה שקיום העולם והעמדת המציאות באופן נכון, זה בעצם שהסיפור, הסיפור של בריאה סורלו. כן, אני רגיל להביא על הדבר הזה את דברי הארי. הארי, בשער הקבונס, בדרושי ראש השונה, מתחיל בדרוש, הוא מתחיל להביא את מאמר חז"ל שרש"י מביא מתחילת התורה, זה ירקוד שימוני. כן, לא היה צריך להתחיל את התורה למה יכול להיות שזה לכם, והוא מפרש את המדרש באופן אחר מרש"י. הוא אומר, השאלה היא, למה התורה מתחילה בעולם? היא צריכה להתחיל בסיפור היהודי, ביציאת מצרים. התורה היא הסיפור היהודי. הוא לא עונה תשובה, הוא לא מביא את התשובה, אבל התשובה היא מאוד פשוטה. אין תורה בלי
העולם.
הארי מפרש, מכניס למדרש את השאלה הזאת. המדרש אומר, למה התחיל את התורה בבראשית, יצרתי את התורה מהחודש הזה לכם. אומר הארי, זה למה הוא התחיל את התורה בחודש תשרי, ובעולם שנברא בתשרי, יצרתי את התורה בברית עם השם, בברית של עם ישראל, ביציאת מצרים. והתשובה היא, אין לתורה מה לעשות אם אין עולם. התורה נועדה כדי לעצב את העולם. כדי שהאדם לעצב את הקיום בעולם. זה הסיפור. ואני אביא לזה עוד מקום מעניין. התורה מספרת דבר מדהים. אברהם אבינו חי בארץ כנען בימים ההם, לבדו בעצם, אדם שמדבר על אמונת הייחוד, ומתברר לנו פתאום שהיה עוד בן אדם שחי בארץ הזאת. והוא גם הוא היה ממאמיני הייחוד, אבל שני האנשים האלה לא נפגשו ביניהם. פעם אחת נפגשו בכמה דקות, ואין ביניהם תקשורת. והלב שואל, למה לא עושים יד אחת? הלב...
מעקי צדק מי?
כן. לכאורה, מעקי צדק ואברום, השיח ביניהם אמור לשקף, היה ביניהם ויכוח. אני חושב שהוויכוח נמצא בטענה הזאת, מעקי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לכל עליון. קודם כל שימו לב איך הוא מגדיר את הקדוש ברוך הוא. כל עליון. אברום אבינו מגדיר את הקדוש ברוך הוא כעולם. שוב, עולם שלנו פשט הוא נשון נצח, אבל, אבל נגדיר את זה אחרת, כל יש שמיים בארץ, זה ההגדרה של אברום אבינו, ובמלכי צדק הוא כהן לכל עליון, מלכי צדק אומר, אני בורח מהעולם, למה מלכי צדק הוא כהן ואברום אבינו לא כהן? אז אם אני אשאל אתכם, למה יש פה מישהו כהן? למה פלוני הוא כהן ואני לא כהן? התשובה היא כי הוא נכד של אהרן הכהן ואני לא. אבל לא מלכי צדק ולא אברום אבינו, אלא נכדים של אהרן הכהן. אז, אז, אז למה מלכי צדק הוא כהן? התשובה היא, אברום אבינו לא רצה להיות כהן.
כהן זה מישהו שהוא...
אבינו היה אבא.
מה?
אבא מרנגוי, הוא היה אבא.
כן, כן, כהן הוא אדם שמחליט לעזוב את העולם
ולעסוק
בעבודת השם. זה הייתה העמדה של מלכי צדק. ואברום אבינו אומר, לא, אני לא מוכן להיות כהן, אני רוצה להכן.
אולי המלך
במקביל. דקה. אני לא יודע לענות לך על זה. איך הוא יחד, אבל הכהונה, עניינה, אז אברום אבינו אומר, אני לא כהן. ויום אחד אברום אבינו, אני רוצה לתנין קצת איך זה נראה, כן? אברום אבינו יוצא למלחמה בשביל להציל את אחיין שלו, ובסמן השם של מלכי צדק, הייתה שם זעקה גדולה. הפעם הוא שתגע לגמרי. מילא שהוא עסוק בלהחזיר אנשים בתשובה, אפשר להבין את הרעיון. אבל שעסוק, הוא הולך להילחם בשביל אחיין, הוא עלול במלחמה להיהרג, ולא יישאר כלום. אומר אברום אבינו, אבל אני אדם שחי בעולם, והקשר המשפחתי הוא חלק ומוטי מרכזי בחיים שלי. אני, אחיין שלי זה, זה משהו בוער.
הוא עלול גם להיות מושפע לרעה במלחמה.
גם, אז, נכון. אז אומר אברום אבינו, אומר, יום אחד מלכי צדק שומע, שהקדוש ברוך הוא הופיע במלחמה של אברום אבינו, הושיע אותו באופן איסי. אז הוא מוציא לחם מהיר, אומר לאברום אבינו, ברוך אברום לכל עליון כהן השמיים ואורץ. ברוך כל עליון אשר בגן צריך בידיך. כאילו, הנה עובדה. אומר לאברום אבינו, אני רוצה לתת לך מייסה. בעצם הוא אומר, יש הבדל בין הוויכוח, עמדה שלך אליי, אתה לא מכיר בערך של מה שאני עושה. אבל אני מכיר בערך של מה שאתה עושה. יש לו חשיבות, זה לא הדרך הלאה. אבל בתוך המבנה שאני בונה, יהיו כהנים, אבל הם לא יהיו כהנים שעומדים לעצמם, אלו כהנים שנותנים להם מייסר. במילים פשוטות, כהנים בשביל העם. כהנים בשביל העם. העם צריך גם אנשים שהם יהיו כהנים. זה נראה לי, הוויכוח בתורה הביאה בדרך הפגישה הקטנה במלכי צדק לאברום אבינו את, את, את שתי הדעות הללו. ושוב, הכל מגיע באותו מקום, שאברום אבינו נבחר בשביל להעמיד בעולם. למען אשר יצא בעזבונו ואת בני ישראל אחו, משמרו דרך השם לעשות אותו פה ומשפט. הוא מצד אחד מעמיד עם נפרד, מצד שני הוא אב המון גויים. אלו הם הדברים, קצת מלמעלה, אני פרשת סלח לכם, ושנזכה באמת ללמוד תורה תמיד, ולהבין אותה נכון, ולקיים אותה כמו שצריך, ולכן השם יברך אותה, כל עם ישראל.